שלום חברים, AI וחברים, שמח, פרק 101, עומר הררי, מה המצב?
מה קורה רוטנבר? מה העניינים אחי?
טילים, 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 אתה יודע, פעם היינו אומרים, מה המצב? טילים, טילים.
ממש מה המצב טילים. אני לא ישן כבר שבוע, באמת. ואני עוד נמצא במקום טוב, יש כאלה שבכלל קמים גמורים. אתה יודע, אני מדבר עם אנשים בטלפון בבוקר, אומרים לי, אחי, דבר איתי באיזה 12, אין לי מי לדבר עכשיו, כאילו.
אני יכול להגיד לך שיצא לי דווקא לדבר עם אנשים בלילה, זאת אומרת, הבוקר שלי, וכאילו אומרים, יאללה, בוא נעבוד עכשיו, כי אחר כך אני אשן.
כן, אתה מנסה לשחק עם מתי אתה ישן, מתי אתה ער, קשה מאוד לדעת מה הולך לקרות.
אני יכול לתת לך כלי מטורף לחיים, הכי אמיתי שיכול להיות. וכל מי שאיתנו, תקשיבו טוב לחישול AI.
רק התחלנו וכבר מקבלים כלים לחיים. יופי, מצוין, תן לי את זה, כן.
וגם המאזינים, תקשיבו טוב. כל פעם שאתם מרגישים שקשה לכם, אתם לא יודעים איך, לא רואים את הדרך החוצה. אתם רואים, הכל לא מטורף. יש לכם, המוח שלכם חושב רק ברמה שלילית. קורה לכם דברים שלא קרו אף פעם. אתם לא צריכים לישון, יש פה איזה משהו, הילדים, זה, קורה כל מיני דברים.
תעברו לתאילנד.
המוח שלנו הוא בנוי בצורה כזאת שאושר ושמחה דוחף לקריאטיביות, וברגע שאנחנו נכנסים במקום שלילי, אנחנו נכנסים לתבניתיות. והתבניתיות הזאת היא בדרך כלל דברים שמשרתים את התבניתיות בשביל לעבור את הזמן. ובשביל לצאת מהנקודה, זאת אומרת, ממצב אחד למצב אחר, אנחנו צריכים להשתמש בכלים. הכלי הכי טוב להשתמש בדבר הזה, זה כלי שקוראים לו הודיה.
קלוד.
לא, לא. הודיה. הודיה. יש עולם שלם שהוא לא קשור ל-AI שאני מכיר. אל תדאג, הכל בסדר, מה שתרצה. אני זורם. זה לא חייב להיות. יכול להיות גם פודקאסט כזה.
אני אגיד לך מה אני שמעתי. אני אגיד לך מה אני שמעתי. אני שמעתי בגדול, אתה אמרת, אם אתם עצובים, בגדול תעברו לתאילנד, ואם יש לכם בעיה, תפנו אותה לקלוד. זה בגדול מה שאני...
אז אני רוצה רגע להסביר בצורה הכי כלל פשוטה, באמת פשוטה. אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, וקשה לכם עכשיו, אני מאמין בכל נימי נשמתי שקשה לכם כרגע, תעצמו את העיניים, שתי נשימות, שלוש נשימות, לקחת להוציא מהפה כמו שצריך, ותעשו הודיה. הודיה זה על מה אני מוכן להודות כרגע. זה יכול להיות משהו פשוט, קל, זה יכול להיות על העובדה שאני מצליח עדיין ללכת לעבודה, זה יכול להיות עדיין העניין שהלילה יכלתי לישון כמו שצריך. זה יכול להיות על מה שאתם רוצים, באיזה דרך שאתם רוצים. תעשו כמה הודיות כאלה, ופתאום תרגישו שהמוח לוקח אתכם למקום אחר, שפתאום אתם מרגישים יותר טוב, פתאום כל המחשבה שלכם ממקום תבניתי, שסגור, שהוא נמצא במקום פחות טוב, הולך למקום חיובי, ואז תלכו לקוד ותגיד לו, אני על זה, בוא נעיף את היום הזה לקיבינימט. כזה. כן, עומר, אני איתך. עומר, אתה רוצה לעשות הודעה למשהו?
אני,
בוא תיתן איזו הודעה.
אני ממש שומע טוני רובינס יוצא מקולך, אני שמח לשמוע ש...
אני צריך להגיד שבסוף שבוע הזה הייתי בסמינר, גם כזה שמשנה חיים, כמו טוני רובינס כזה, שעושה דברים מדהימים, ופתאום דורם לך לחשוב על המון המון דברים שקורים לך בחיים, בעבר, וגם על העתיד שלך, שזה בכלל אחד הדברים שהם... אנחנו לא חושבים עליהם יותר מדי.
יפה, יפה, אני שמח, כן. אני שמח שלפחות שזה נתן לך ככה איזה משהו, חיוך, שיהיה לך חיוך בך, אבל רותם, אנחנו פה בפודקאסט של בינה מלאכותית.
טוב, יאללה, בינה מלאכותית.
אז, אבל, אתה יודע, אפשר לשלב בין הדברים, כמו שמנסה לעשות סם אלטמן, שהחליט שעכשיו ChatGPT הוא משקיע עוד אנרגיה בשביל להפוך אותו להיות סוג של קומפניאן כזה, שיעזור לך להגיד תודה, או איך שהוא קורא לזה יותר נכון, אני לא יודע איך הוא קורא לזה בעצם, הוא די מנסה להחליף פה את כל המשחק הבין אישי, אתה יודע, ולנסה, הוא ממש הולך למקום הזה של הר, דיברנו על זה, נכון? הוא כאילו לא, אני חושב שהוא לא מוצא את עצמו. הוא לא מוצא את עצמו כי כולם מתפוצצים, וכולם עובדים על אייג'נטים, וכולם מדברים על אייג'נטים, וכאילו הוא בתור סטארט-אפ קטן, ובאיזשהו מובן אולי הכי פחות ממומן, נכון להיום, ביחס לכל הגדולים.
הוא? נראה לך?
ביחס לכל הגדולים שיש להם מזומנים, שיש להם עתיד, הוא זה שנמצא על על אתה יודע, על הגריל.
הוא זה שנמצא על הקומביין ששורף הכי הרבה כסף מכולם פעמיים.
וזאת הבעיה שלו. והוא לא יודע מה לעשות. ויש מה,
והוא מנסה עכשיו... הוא שורף אותו, שביא לי קצת. סם, תביא לי קצת, קצת, לא, לא.
קצת כסף.
אני אשרוף הכל. לא לזרוק הכל לחברת ל-NVIDIA או לחברת החשמל. תן גם לי קצת.
אז בינתיים, כשהוא עוד מחפש איפה לשרוף את הכסף עד שהוא יגיע אליך, הוא משקיע מאוד בלייצר איזשהו חבר שישאל אותך מה שלומך היום, ואיך אתה מרגיש, ואם קשה לך, ואיך אנחנו יכולים לעזור לך. אני חושב שהיה איזה משהו במעבר בין GPT-4 ל-5, והתלונות הנסערות שהגיעו מהשטח, על זה שאנשים הרגישו שהם איבדו את החבר שלהם, שהוא זיהה פה שוק לא מנוצל, והוא עושה עכשיו אול-אין שם. לא אול-אין, אתה יודע, הוא עושה אול-אין בכל המקומות, ומבחינתו הוא רץ כמו תרנגולת שהורידו לה את הראש במעגלים, וכולו כל כך יודע מה לעשות. וזה בגלל ש... אחי, כל העולם השתגע בשבועיים האחרונים. הסיפור הזה של אייג'נטים, כולם כאילו אול-אין בסיפור באירוע.
אבל זה הכל
התחיל בסאב-סנטר. אנחנו מדברים על הסינים, אנחנו מדברים על אמריקאים, אנחנו מדברים על זה.
בסאב-סנטר, אתה יודע, זה הכל התחיל משם.
מה התחיל בסאב-סנטר? שתף אותנו, מה קרה שם?
בסאב-סנטר, בסן חוזה, שבקליפורניה, דרום קליפורניה, הייתי, זה מקום מדהים, הוא בדרך כלל מאחסן 20,000 אנשים שרואים משחקי הוקי. שמה עמד על הבמה בחור לא מוכר בכלל בעלי, עם ז'קט שחור, שקוראים לו ג'נסן הונג, והשנה... שהוא הכניס למקום הזה, שהוא בדרך כלל מכניס 20,000, הכניס 30,000 מפתחים ומשקיעים פוטנציאליים, ופתח עם מספר שהוא נשמע דמיוני, אני חייב להגיד, אחד המספרים הכי דמיוניים ששמעתי, מכל חברה כלשהי, המספר הוא טריליון דולר. ומדובר פה על מספר של טריליון דולר בהזמנות עבור בלקוול וורה רובין, שנגדיר זה בעצם ה... קיטים של החומרה, שרתים חומרה שאנווידיה מוכרת, וזה עד סוף 2027, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו מדברים פה שנה ושמונה, פלוס מינוס, בשנה ושמונה הבאים של אנווידיה, יש להם כבר חוזים של טריליון דולר, אני אגיד עוד פעם, טריליון דולר, אוקיי? זה מספרים לא הגיוניים בעליל. אז, פעם שעברה, לפני שהוא, בשנה שעברה, הוא דיבר על זה שזה כנראה בסביבות ה-500 מיליארד, עכשיו הוא כבר אומר,
הוא הכפיל
מזה.
הכפיל.
כן.
ככה, באלן, אלן, אלן, הכפלנו.
אז בוא, ה-GTC של 2026 לא באמת היה כנס, הוא היה ביותר הכרזת כיוון לעשור הבא, או כמו שאנחנו מכירים את NVIDIA וג'נסן, זה כנראה לשנה הבאה, כי הוא כל שנה מצליח להעיף לנו את השכח פעמיים, וזה אפילו לא בסוכות. אז הנושא המרכזי של הכנס היה כמובן inference, אוקיי? שזה לא טריינינג שכולם מדברים עליו, אלא הטענה של הונג הייתה דווקא יחסית פשוטה. ככל שה-AI עובר מהצ'טבוטים לאפליקציות שהן אג'נטיות, שמייצרות אייג'נטים נוספים, כמות הטוקנים שנוצרת היא לא הגיונית בעליל. וכל... עיכוב ביצור טוקן היא כסף שנשרף. לכן, המוב הכי מעניין של ה-GTC השנה, הוא לא השבב ה-GPU החדש, הוא דווקא ה-inference, איך אנחנו עושים את זה הרבה יותר מהר. אז הונג הציג את הגרוק 3 LPU, שזה השבב הראשון שצמח מרכישת גרוק, תמורת 20 מיליארד דולר בדצמבר, ממש לפני, אנחנו רואים פה 4 חודשים, אוקיי, זריזים החבר'ה, העסקה הגדולה ביותר בהיסטוריה של NVIDIA, ה-LPU הזה מבוסס על ארכיטקטורה רדיקלית שונה, שבמקום HBM memory שנמצא ב-GPU עצמו, הגרוק 3 LPU משתמש ב-500 מגה של SRAM on chip, שזה, תקשיב, זה משנה את כל חוקי המשחק, אבל הבנדוויט שלו מגיע עד 150 טרה לשנייה, פי שבע יותר מה-HBM 4 של ורה רובין למשל, אוקיי? התוצאות המעשיות, האינפרנס של המודלים הענקיים, מהיר פי 35 מבחינת ה-throughput per watt. וכשה-GPU מטפל בשלב ה-prefill וה-LPU בשלב ה-decoding, הדברים מתחילים לרוץ הרבה יותר טוב. אז בוא נדבר על הוורה רובין פלטפורם, שהוא עצמו מורכב מ-40 רקים של ורה רובין GPU'ים, ושעושים 60 אקסטה פלופים של חישובים, ומציע פי 4 יותר ביצורי טריינינג, ופי 10 יותר ביצורים אינפרנס פר וואט בהשוואה לבלקוול. זה היה שנה שעברה. כמה התלהבנו על ורה רובין, אתה זוכר? אז ב-2027 אנחנו כבר מתחילים מדברים על קייבר, שהוא הרקע בא, אם תקשיב טוב, 144 GPU'ים בצפיפות הרבה יותר גבוהה, אוקיי? בתוך מה שנקרא ורה רובין אולטרה. עכשיו, אם כל הדבר הזה מדליק לכם את הסכך או לא, זה סבבה, זה הולך לשנות הרבה דברים.
רגע, רותם, כן? אנחנו צריכים גם בעברית. כל מה שאמרת עכשיו צריך גם בשפה שאנשים מבינים.
אני בעצם בא ואני אומר שאנווידיה בעצם שברה את הדרך המוסכמת של חברות חומרה, כמו AMD, אינטל ואחרות, שבעצם מה הן עושות? אם מישהו יודע, יש לי חברים באינטל בחיפה שנים, הם מכירים את הצ'יפים, את השמות של הצ'יפים שהולכים לצאת עוד 3 שנים, 4 שנים, 5 שנים, כאילו ברמה הזאת. ואתה מדבר איתו, הוא חי כבר בעתיד. הצ'יפ הזה, הארכיטקטורה והדברים, הוא חי בעתיד. ואז מה שאתה מקבל, אתה מסוג מקבל מוצר שהוא מנוון כל פעם, כי החברה רוצה כל פעם לתת לך את המינימום הנדרש. זאת אומרת, אם אינטל באה ואומרת, אם בוא נגיד יש לנו 100%, ואינטל עכשיו הגיעו, יש לנו 200% יותר מהירות, אז אינטל באה ואומרת, אוקיי, רגע, אני רוצה להרוויח בין ה-100 ל-200 כמה שאני יכולה. אז היא מוציאה צ'יפ שקוראים לו 110%, ואחר כך צ'יפ שהוא עושה 120%, אחר כך רואה ש-AMD נתנו איזה משהו, עושה 150%, ואז אחרי
רגע,
זה
רגע,
כמה
רגע,
שנים,
שנייה,
היא פתאום מביאה את ה-200%.
אז מה שאתה בעצם אומר, זה ש... כן. החברות הגדולות לא באות ואומרות, אופה, עלינו על משהו חדש, בוא נשגר את זה החוצה, אלא כן. אומרות, אופה, עלינו על משהו חדש, בוא נחלק את זה לחתיכות, וניתן לאנשים כל פעם קצת, כדי שנוכל להמשיך ללות את המחיר ללונג, כאילו לטווח ארוך.
כן, זה נורא דומה לחברות בורסאיות. אתה יודע, בוא ניקח חברה בורסאית כמו גוגל, אוקיי? אוקיי. גוגל... אם יצא מקרה מאוד מאוד מוזר, שגוגל הצליחו להכניס טריליון דולר בשנת 2026 עכשיו, אוקיי? שזה אקסטרה טריליון ממה שהכניסה בשנה הקודמת, שזה יכול להיות פי 5 יותר הכנסות ממה שהיו לה בשנה הקודמת. בשביל ששנה 2027, בשנת 2027 לא תהיה ירידה בהכנסות, אוקיי? מה שגוגל תעשה, היא תיקח את הכסף הזה, תשקיע אותו, תשרוף אותו, תעלים אותו, ותוודא שהוא לא נכנס לרווחים שלה. וככה גוגל מייצרת למשקיעים שלה בבורסה תחושה שיש לה רק גידול, אוקיי? גם אם כל שנה יכול להיות פתאום יותר, פתאום פחות, היא רוצה להראות גידול קבוע. אותו דבר, חברות החומרה עושות על החומרה, ומוכרות לנו, אתה יודע, כל האינטל צ'יפים וכל ה-CPU'ים של אינטל, זה, אוקיי? ה-i7 כזה, ה-i5 כזה, אתה יודע, זה כל המשחקים, פתאום ה-i9, ואתה יכול לקנות i9, או אתה יכול לקנות i5, ה-i5 יותר מהיר מה-i9, אני לא מבין מה ההיגיון, אבל זה לפעמים יכול לקרות הדבר הזה. ואז כאילו יוצא לך סיטואציה, שאתה בא, אתה אומר, רגע, מה קורה פה? וזה הכל משחקים של איך אתה מנהל את השוק שלך. וחברה כמו אינטל באה ואומרת, אני כל פעם שאני מגיע לאיזשהו ערך, לאיזו ארכיטקטורה, לאיזשהו פרפורמנס מטורף, אני מבינה שיש לי את הברייקפרו הזה פעם בשנה, פעם בשנתיים, אני רוצה לנצל כמה שיותר מזה בסלייסים. ולכן אני חותכת, עד שהגיעה חברת אינווידיה, שבאה ואומרת, אני לא רואה אף אחד בעיניים, אם אני פה עומדת דקה במקום, דקה, לא שעה, דקה במקום, כל המתחרות שלי משיגים אותי, אני לא אכנס לכל המקומות שאני צריך להיכנס, וככה אתה רואה רואו פאוור. אתה רואה את חברת אינווידיה, שקנו את גרוק, חברת גרוק, אוקיי, שמייצרת את ה-LPU'ים, לאינפרנס, אינפרנס זה בעצם זה הטוקנים שאנחנו משתמשים בהם, בצ'אט GPT, אתה כותב לו משהו, כאילו בג'ימי, ואז הוא לוקח את המידע שלך, הולך למנוע אינפרנס, ובעצם מנוע אינפרנס הופך את מה שכתבת לטוקנים, עושה את מה שהוא עושה בטוקנים, ומנוע אינפרנס לוקח מהטוקנים ומחזיר את זה לצ'אט שלך רגיל. אז פתאום אתה רואה חברה, אני בחיים שלי לא ראיתי רכישה של חברה ב-20 מיליארד דולר, תוך 4 חודשים מוציאים מוצר חדש ביחד. תקשיב, זה לא הגיוני. אין לי מילים אחרות להגיד שזה לא הגיוני הדבר הזה, ברמה שזה לא קורה בעולם. זה פאטה מורגנה אחת גדולה, הסיפור הזה. אבל כל מה שאני רוצה להגיד לך, מאפיל לגמרי, על כמה דברים שג'יינסן אמר שעשו הרבה בלגנים,
אוקיי? מה זאת אומרת? מה הוא אמר?
אוקיי. אז הבחור שלנו, הוא הלך לא פחות ולא יותר, על כל העניין של אופנקלו. והם באים ואומרים, העתיד שלנו הוא לא בצ'אטבוטים. אתה זוכר, אנחנו אומרים את זה כבר שנתיים, אבל העתיד שלנו לא בצ'אטבוטים, העתיד שלנו הוא באג'נטיק סיסטם. ובאג'נטיק סיסטם, הדבר הכי אג'נטי שהעולם הזה ראה בכמה חודשים האחרונים, זה כמובן אופנקלו, או מולטבוט, או קרא לזה איך שאתה רוצה. קרא לזה אופנקלו, בוא נשאר עם אופנקלו, אוקיי?
אוקיי.
אז הדבר הזה, מי שלא זוכר, זה בעצם מערכת שיודעת להריץ מודל שפה מקומית על המחשב, בשרת או באינסטנס או בקונטיינר או בכל דבר אחר, והוא יודע לרוץ בצורה אוטונומית. זאת אומרת, יש לו כל מיני הוקים שהוא מקפיץ לעצמו בשביל לעשות כל מיני פעולות, והוא יודע לעשות הרבה דברים. שמענו מלא סיפורים על כאלה שהוא מחק להם את האימיילים, מחק להם את הדברים. מישהו אחר שאל אותו מה הסיסמה, הוא סיפר את הסיסמאות, נתן את ה-API keys, טוקנים לאנשים אחרים, הכל בסדר. צריך להגיד שהדבר הזה שקוראים לו אופנקלו עבר בגרות, הוא היה צריך לעבור בגרות בצורה מאוד מאוד קיצונית ומהירה, כי אין בעצם יכולת להתמודד עם הדבר הזה. להזכיר, מי שקנה את הפרויקט אופן סורס, זה נשמע לי מוזר שמישהו יכול לקנות פרויקט אופן סורס, אבל מי שקנה את הפרויקט אופן סורס ואת המפתח שלו, זה חברת מטה, אוקיי? הם קנו את הדבר הזה, הם קנו גם את מנוס, ובעצם עכשיו NVIDIA באים ואומרים, הבעיה הכי גדולה של אופנקלו זה שהוא קרלס, הוא יכול לעשות מיליון דברים, הוא יכול לשחרר דברים, הוא יכול להגיע לדברים, הוא יכול להגיע לדברים שהוא לא אמור להגיע להם, הוא יכול לספר לאנשים דברים שהוא אסור לספר להם, ואם אתם עובדים בחברה של 5 אנשים, אז no one give a damn, אבל אם אתם עובדים באנטרפרייז של אלפי אנשים, ופתאום מישהו יכול לקבל מידע פיננסי, מידע על בורסאי, מידע, כל מיני מידעים שיש בחברה, שהוא לא אמור להגיע אליהם, הדברים מתחילים להיות קצת יותר מסובכים ומסוכנים. אז מה שעשו פה, NVIDIA הבינו שצריך לקחת את כל הנושא הזה לדבר הבא. עכשיו, ג'יינסון, אחד הדברים שהוא אמר, זה שאנחנו רוצים לראות את כל הדבר הזה, את כל העולם הזה של אג'נטיקס, מתחבר הרבה יותר לאנשים. ועל הדבר הזה, הוא בעצם בא ואמר, השאלה היא, מהי אסטרטגיית האופן קלו שלכם, האג'נטית שלכם? וכולם צריכים את זה. לכולנו למשל יש אסטרטגיה של לינוקס, לכולנו אימצנו אסטרטגיה של HTTP מול HTML, שהתחילה את האינטרנט, וכל חברה בעולם צריכה גם אסטרטגיית אופן קלו שלה. אסטרטגיית מערכת סוכנים שיודעת לנהל את כל הדבר הזה. אז מה שהם עשו בעצם, הם בעצם בנו מערכת שמתיישבת מעל האופנקלו, ומאפשרת לאופנקלו את היכולת ההבטחתית שאנטרפרייז צריך. אוקיי? הם בעצם יצרו פה סוג של, תקרא לזה, קונטיינר, שהקונטיינר הזה מכיל בעצם את אופנקלו. הקונטיינר הזה יודע להגיד לו, אוקיי, הקבצים שלך נמצאים בגיטאב או באיזשהו ריפו כלשהו. מצד שני, אנחנו מאפשרים לך לצאת לעולם עם הטאנלים האלה והאלה, ובעצם אתה לוקח את כל אופנקלו, את כל הכוח של אופנקלו, ואתה אומר לו, אתה יכול לצאת לאינטרנט אך ורק עם המערכות הספציפיות האלה והאלה. עכשיו, בוא נשאל לך שאלה כזאת. האם עכשיו, אחרי שאתה רואה שיש מערכת הגנה, שאתה יודע להגיד לה מה מותר לה ומה אסור לה, זה ידחוף אותך יותר להתקין את הדבר הזה בעסק? זו שאלה שאתה צריך לשאול, עומר. עכשיו, אני חושב שכן, אני חושב שכבר מתחיל להיות פה עניין הרבה יותר משמעותי. נכון, הדיפלוימנט היא יותר קשה, אז זה יהיה הרבה יותר גדול ומשמעותי, אבל ה-added value שיש משהו שעובד באופן קבוע בעסק, יכול להיות מעניין. עוד פעם, יכול להיות לא open claw, יכול להיות גם משהו אחר, אבל פתאום לאג'נטים יש קסם. הקסם חזר.
הקסם חזר. אני חושב שבאמת, כמו שאתה אומר, היה הרבה פחד לגבי הנושא של הבטחת מידע, אבל כמו כל דבר, אנחנו מצליחים כאנושות להדביק את הקצב, ואחר כך מישהו אחר ידביק את הקצב של הצד השני, וזה מרוץ חימוש כזה שלא נגמר.
קוראים לזה The Bleeding Edge, כי הוא חותך אותך, ויש דם.
יכול,
The Bleeding Edge.
אבל אתמול, זה היה אתמול, זה לא היה אתמול, לפני כמה זה היה, לפני כמה, 3 ימים כבר. היה GTC, כן. באמת ג'ייסון עלה ועשה את ההופעה שלו, שהייתה שונה לגמרי מכל ההופעות הקודמות, וכל פעם הוא הולך והוא מסתכל על זה, בתור אני הולך לספר לכם איך אני הולך לשנות את העולם, אני הולך לשים מספרים גבוהים, הנה קפצנו פי 2, עכשיו נהיה טריליון דולר בהכנסות, אבל אתה יודע, אתה אומר את כל הדבר הזה, כל מה שאתה אומר, ובאותה נשימה, אתה מסתכל על כל ההבטחות האלה, ונראה שהשוק לא מגיב בהתאם. כלומר, המניה של NVIDIA לא זזה אחרי ההבטחות האלה, של אנחנו נהיה בטוחים, ואנחנו נכפיל את עצמנו, ועכשיו הכל מגיע לכולם, ואייג'נטים לכל אחד, תגיד כמה קילו אייג'נט אתה רוצה, ניתן לך. המניה לא זזה. מה כן זז? כל החברות האחרות. רותם, אין חברה מהרגע שג'ייסון עלה ודיבר, שלא הוציאה בניוזלטר שלה, או בוואטאבר שלה באתר,
אני אג'נטיק רדי.
על אג'נטיק.
אג'נטיק רדי.
ואני חושב, ואתה יודע, ואנחנו הגענו לנקודה הזאת, ופשוט ככה זה עובד, אם בעבר היית צריך להכניס את המילה AI כדי שיסתכלו עליך, היום AI זה פסה, זה כאילו obvious, שאתה עושה AI, היום אתה צריך להיות אג'נטי, כלומר, אם אתה לא, לא מעניין אותי כבר ה-ChatGPT אפקט, זה כבר פסה. אנחנו כבר אחרי ה-ChatGPT אפקט, אני צריך אותם אייג'נטים, אני צריך אותם מבצעים, אני צריך אותם עושים, וכולם ככולם הולכים למקום הזה. אז יש לנו את פרפלקסיטי עם קומפיוטר, ויש לך עכשיו את מיסטרל, שעשו, לא זוכר איך קוראים לה, מיסטרל פורג', אם אני זוכר נכון, משהו בסגנון הזה,
okay.
על אותו קונספט. ויש לך את מינימקס, שהוציאו גם כן קונספט, מינימקס 2.7, איזה מודל שהוא self-evolving לפי מה שהם אומרים, שמצליח להשתפר איזה. ויש לך את, כמובן את גוגל שרוצים לעשות את זה, שמחברים את כל המערכות שלהם ביחד, כדי שג'מינה יהיה אייג'נטי בתוך העולם של גוגל. ואני חושב שכולם הולכים למקום הזה של אייג'נטיק, וזה די הבטחה, תשמע, דיברנו שנים אנחנו מדברים על ה-AGI, נכון? ומה זה AGI? מה זה Artificial General Intelligence? שהוא מסוגל לעשות כל משימה שבן אדם רגיל יכול לעשות. ואז מה זה אומר כל משימה? אם אינטליגנטית הוא יחסית הגיע כבר לשלב של מומחה ברוב רובם של הדברים, מה שנשאר לו כדי לעשות, להכניס את זה לאימפלומנטיישן, זה אשכרה גם לעשות את הקופי-פייסט הזה שצריך של הדאטה מצד לצד. כאילו, תחשוב על זה שאם אתה לא מסתכל על AGI בתור one supreme intelligence, אחד, אלא אתה אומר AGI זה שלב, זה שלב שבו AI/agentים, you name it, איך שאתה רוצה, מסוגלים לעשות משהו, מה זה משהו. אז אם הוא מסוגל לקחת עכשיו את שווה ערך למהנדס הכי טוב שיש לי בחברה, והוא מסוגל לנבור בכל הדאטה שיש לי בחברה, כדי, והוא מסוגל לעשות את הטק-אדבק והצלבות והנחות יסוד על בסיס שיטות עבודה שאנחנו עובדים בתוך החברה, אפשר לקרוא לו מיני AGI לוקלי כזה של הארגון, שהוא AGI פנימי רק של החברה הזאת, ואם תשים אותו בחברה אחרת הוא לא רלוונטי בכלל כי זה DNA אחר. אני חושב שזה נשמע כולם הולכים, ואתה רואה ממש את הקפיצות, בסטייג'ים של המיינדסט, המיינדסט של הפאונדרים, המיינדסט של החברות, המיינדסט של הלידרשיפ, נקרא לזה, שלאן הם מכוונים באמת את החרטום, וזה מה שניסה לעשות אתמול ג'נסון. ג'נסון בסוף רוצה להיות הבייס של הבייס של הבייסליין של כל דבר כזה שנקרא AI, הוא ידבר איתך על אייג'נטים, אבל ייתן לך את כל התשתית שאתה צריך כדי לבנות אותם מהצד שלו, אם כמובן יש לך ארגזים של כסף, אתה מוכן לשלם, אז הוא בשמחה ייתן לך, ויגיד לך בוא תזמין, זה יגיע ב-20-30, שיהיה בהצלחה, אבל לשם הם רצים. וזה לדבר גבוה גבוה רגע רותם, אני רוצה לקחת אותנו ולהוריד אותנו
רגע, רגע, שנייה, לקרקע. שנייה. דווקא בעניין הזה של האג'נטים, אני רוצה רגע לסיים ולהגיד כזה דבר, אוקיי? ממש ממש עכשיו, בסוף אפריל, מאסטרקארד השיקו את אייג'נט פיי, ויזה, יום למחרת, השיקו דבר שקוראים לו אינטליג'נט קומרס, שני מוצרים שונים, אבל הרעיון הוא אחד, לאפשר ל-AI agents לבצע תשלומים אמיתיים, בשמכם, בצורה מובטחת, מבלי שתצטרכו להיות נוכחים. המשתמש עצמו מגדיר מראש חוקים, מה מותר לקנות, עד כמה, והאג'נט מבצע, והרשת אוכפת בזמן אמת. הבסיס הטכני של כל הדבר היפה הזה, זה של שני המוצרים, הוא טוקניזיישן. אותה שיטה שכבר עובדת היום, מאחורי האפל פיי למשל, וכרטיסים שנשברים אחרים בלי שום קשר, האג'נט עצמם, מאמתים דרך WebBotOut, שזה תקן שנבנה על RFC 9421 ומאפשר אימות קריפטוגרפי של זהות האג'נט, בלי קוד חדש מצד הסוחר. הרעיון הוא שאם האג'נט לא רשום ומאומת, הוא לא מקבל את היכולת לשלם, ובוטים זדוניים הם בחוץ, בוטים מורשים תמיד בפנים. ולמה עכשיו? אני אספר לך, עומר. התנועה שמבוססת AI לטרק קמעונאות בארצות הברית קפצה ב... תקשיב טוב, 4,700% year over year עד יולי 2025, אוקיי? גם OpenAI נכנסה למשחק עם Byte with ChatGPT בספטמבר, וגם גוגל השיקו את Agent Payment Protocol שלה, IP2, עם גיבוי של Shopify, American Express ופייפייל ואחרים. אז עכשיו, MasterCard Agent Suit המלא אמור להיות זמין כבר ב-Q2 של השנה, והתובנה החשובה פה היא לא רק הנוחות, אלא מי שולט בשרשרת. כשהאג'נט בוחר איפה לקנות, הוא לא רק גולל את האינסטגרם ועושה את הדברים האלה, הוא פועל לפי פרמטרים שאנחנו נתנו לו. לפי הפרוטוקולים שהחברות הגדולות מגדירות, מי ששולט על האג'נט סטאק ישלוט על ה... תשומות האמון של הצרכן וירוויח את הכסף הגדול, כי כל הכסף הגדול עובר בסופו של דבר לשם, ורוב הרכישות יהיו אג'נטיות. אתה מבין איזה מטורף זה? אתה תצלם את הנעליים, תגיד לו, אני רוצה את נעליים כאלה, וזהו.
אבל אני, אתה יודע, אני מרגיש, אבל אני מרגיש שאני כבר שם, חייב לציין, אני כאילו באמת מרגיש אולי אני מדבר בשם עצמי פה, אבל היום אין שום דבר שאני עושה ש-AI לא לוקח בו חלק. לא קיים כמעט, אני לא יכול לחשוב על משהו שאני עושה ש-AI לא לוקח בו חלק, כולל...
להוציא את הכלבים.
טוב
שלך. אתה עם AI, אבל אתה עם AI שם.
גם שם אני מחזיק כנראה AI באיזושהי קונסטלציה. אבל אין משהו שאני עושה ש-AI לא לוקח בו חלק, ו... גם בלקנות, אתה יודע, אני מוציא את הטלפון, אני נכנס לגוגל, מצלמה של גוגל, מצלם את הפריט, מאיפה יש לי להזמין, מצוין מזמין, כאילו. ועכשיו בכלל, אתה יודע, עם קלוד וקלוד קוד, בכלל, ממש אין כמעט שום דבר שאני לא עושה שאני לא לוקח בו חלק. עכשיו, as we speak, למי שלא יודע, קלוד קו-וורק הוציאו פיצ'ר חדש, שמאפשר גם, מאפשר לכם לשלוט בו דרך הטלפון.
גם קלוד קוד, אגב, זה אותו דבר.
גם קלוד קוד, אבל ההבדל בין קלוד קוד לקו-וורק, זה שבדרך כלל כשאתה עובד עם קו-וורק, אתה עובד עם קבצים על המחשב שלך. על המחשב לוקלית.
קלוד קוד, אני עובד במחשב, בקבצים במקום אחר?
בדרך כלל אתה עובד איתם, עושה להם איזשהו ריפוזיטורי בענן, על כאילו רוב האנשים עובדים.
אתה עובד על הקבצים מקומי, ואז מעלה לענן, בחייך.
אבל עכשיו אתה יכול לשלוט גם בזה וגם בזה ובכל הפרויקטים ולתת לו ובעצם לצאת מהבית ולהגיד לו להמשיך לעבוד בשבילך, בסדר? ולתת ולעשות לו סקג'ואלינג ולהגיד לו גם תעשה את זה עוד כל יום בשמונה בערב כדי שאני לא אתאמץ בכלל. אתה יודע, זה הופך להיות חלק מהחיים. אני חייב לספר לך על מה אתה יודע. אני אספר למאזינים שלנו על איזה משהו שעשינו אתמול, בסדר? כדי שיבינו רגע עד כמה הדבר הזה, גם מי שמאזין לנו שומע שאנחנו אומרים כל הזמן שכמה פחות ופחות אנחנו ניקח עוד עובדים, כלומר כמה עובד צריך להיות באמת מאוד מאוד יוניק ומיוחד כדי שתהיה סיבה להעסיק אותו. אז אנחנו אצלנו בסטארט-אפ צריכים כמו כל חברה להשיג לקוחות, ובלקוחות אנחנו עושים פגישות, ומהפגישות האלה צריך לעשות פולו-אפים. סטנדרט לכל חברה, לא משנה מה היא עושה, גם אם מוכרת נייר טואלט. הדרך היפה והנעימה והכיפית לעשות את זה היא להוציא איזושהי מצגת שמספרת על מה אתה עושה ומה ההצעה שלך ואיך זה יכול להתאים לארגון ובלה בלה בלה, נכון? בפולו-אפ הראשוני שלך. עודם לקח לי, ואני לא המתכנת בינינו, לקח לי אני חושב משהו כמו 40 דקות לבנות סוכן שלוקח את התמליל מהפגישה ומוציא מהצד השני מצגת מעוצבת לפי כל ההנחיות והדרישות של מה שאני רוצה שאיפה זה ייגע.
המצגת עצמה היא כבר משויפת ומסודרת, אתה רק מתקן את הדברים שתימו ללקוח.
לא, 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 אני לא מתקן כלום. אני לא נוגע במצגת. אני לא נוגע במצגת.
לא, לא אתה, ה-AI, הוא כאילו לוקח ומסדר שיתים ללקוח.
כן, ה-AI לוקח, בעצם יש מצגת, כאילו יש...
אני לא באמת חשבתי שאתה עובד, אני ממש מתנצל, אם חשבת הרגע שחשבתי שאתה עובד.
פעם אחרונה שזה קורה. כאילו, פעם אחת אתה יושב איתו ומכין את המצגת, את איך היא אמורה להיראות, איפה יושבים הדברים, מה הדברים שמתאימים, מה הדברים שלא מזיזים וכן הלאה. בפעם השנייה אתה אומר, הנה התמליל של הפגישה, בסדר? זה על זה דיברנו, ככה התנהלה הפגישה. עכשיו הוא צריך לקחת את זה, הוא צריך להבין את הפגישה, הוא צריך להוציא את ה-use case'ים עליהם דיברנו, להבין מה רלוונטי ומה לא רלוונטי, על מה היה כאנקדוטה ורעיון, מה תכלס ההצעה, לקחת את ההצעה הזאת, לפרק אותה ולהכניס אותה בצורה שהיא מתאימה למוצר אותו מוכרים, אוקיי? ומה שלא רלוונטי, פשוט לא רלוונטי, אלא אם כן תמוין לעשות פיבוט על כל הכוח, ולהכניס את זה לתוך מצגת מעוצבת עם לוגו, עם הכל, עם עניינים, טטטטטטטט, פלוס, להוסיף גם את המייל שאותו צריך לשלוח לפולו-אפ, ולהגיד לך, בוא תאשר, בוא רק תאשר לי, אני שומר לך את זה עכשיו בסיירה. זה לקח, אני לא, באם אמא שלי אין מושג איך כותבים קוד, אני בחיים לא כתבתי שורה אחת של קוד, ידנית, הרבה עם AI, אבל אפס ידנית, תשמע, זה עובד, זה פשוט עובד, אתה מסיים פגישה, טק טק, בום, שני קליקים, בום, יש לך מצגת לשלוח להעביר אחורה, זה מבחינתי, אתה יודע, אני לא יכול לראות איך חוזרים אחורה בדבר כזה, בכל שלב בעצם שאנחנו מתקדמים בעוד יכולת של בינה מלאכותית לעשות עוד משהו, אני פשוט לא רואה איך הולכים אחורה. אני פשוט לא מבין יותר איך אני אמור לעשות דברים אחרת. אין שום דבר היום שאני עושה ש-AI לא לוקח בו חלק. גם אתמול, כשקנינו סטייק סלמון מהסופר, ורציתי להכין אותו, ולא היה לי שום רעיון, אז הוצאתי את הטלפון, וצילמתי את זה, אמרתי לו, זה מה שקניתי, הנה המצרכים שיש לי במקרר, תביא לי מתכון. שתי בהיריון, אז תעשה את זה שזה יהיה כמו שצריך, שזה יתאים גם לה. ואתה מקבל את השף הפרטי שלך, וזה כאילו כבר הופך להיות, אתה יודע, מה שאני אומר הוא מין סוג של obvious, אבל זה לא obvious אם אתה לא משתמש בזה על daily basis. עכשיו, אני חייב להגיד שבאיזשהו מובן, הצורת עבודה הזאת, אתה יודע, של שימוש באג'נטים, ומימוש של אג'נטים, ובינה מלאכותית בהגדרה שלה, תקרא לזה איך שתקרא לזה, זה כבר לא רלוונטי, עושה את החיים הרבה יותר ארוכים וקשים ממה שהיה לפני זה. כלומר, אם תסתכל על מהפכות תעשייתיות לאורך השנים, בסדר? כל המהפכות התעשייתיות שקרו, בין אם אנחנו מדברים על רכבים, בין אנחנו מדברים על מכונות, פסי ייצור, הקיטור וזה, אתה יודע, לא משנה איזה מלן תלך, חשמל, whatever, זה כאילו משהו שבא לעשות את החיים שלך קלים יותר, אבל גרם לעובדה שכולם עובדים קשה יותר.
אוקיי.
נכון? אתה יכול, בעצם יש לך היום יותר טכנולוגיה ממה שהיה לך אי פעם, ואתה עובד קשה יותר ממה שעבדת אי פעם. ובכל טכנולוגיה כזאת שמגיעה, בכל דבר קטן כזה שנכנס לי לתוך החיים, בכל אייג'נט שבא ומייצר לי עכשיו את המצגת, גורם לי לעבוד קשה יותר. כי עכשיו אני מסוגל להכניס יותר ביותר יום עבודה, אני צריך לחשוב יותר, אני נכנס יותר לרביט הול שאני חי בתוכו, בתוך עולם של מה האפשרויות שעוד לא גיליתי עם פומו לא נגמר של בינה מלאכותית. ואתה פשוט לא, את פשוט עובד קשה יותר. נכון, אז זה אולי מתחבר קצת למה שהתחלת איתו את הפרק, על להגיד את התודה הזאת, ואיך אתה נכנס גם לתוך מקום של שאתה מרגיש שאתה overwhelmed לפעמים, אנשים שעובדים בינה מלאכותית מרגישים את זה מאוד, לעתים תחופות, את ה-overwhelming הזה, כי כאילו אתה בא ויוצא מהיום, ואתה אומר, בונה, כתבתי מיליון שורות קוד היום, אני שחות. כאילו, עכשיו, לא אתה כתבת את זה, אבל אתה חשבת אותם, אתה היית צריך לשגר אותם החוצה.
אתה היית בתוך הלופ של הכתיבה, שזה גם...
אתה היית בתוך הלופ, אתה קיבלת החלטות, אתה ביצעת דברים, ואתה גם מחפש כל הזמן פתרונות, כי המרוץ לא נגמר. כולם מוציאים כל הזמן עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, כדי לעשות את זה קל יותר, פשוט יותר. אבל זה לא באמת קל יותר, וזה לא באמת פשוט יותר, זה ההפך, ההפך הוא הנכון. ואתה יודע, אחד הדברים שגיליתי לאורך הדרך, ככה במסע שלי בעולם הבינה המלאכותית, זה שככל שאתה פחות טכנולוגי, יותר קל לך. כי כאילו אתה פשוט פחות שם אנרגיה על איך ולמה, ואתה אומר, I don't give a shit, כאילו, תראה לי שזה עובד, אני אגיד לך אם זה נכון או לא נכון. וככל שאתה יותר טכנולוגי, יותר קשה לך, כי אתה נכנס ואתה שואל ואתה בודק ואתה מחפש ואתה זה. וזה מאוד מאוד, לא יודע, אותי כמו טוב, אתה מכיר אותי כבר, אותי זו תקופה שהיא מאוד מרגשת. אני בכל פיצ'ר כזה חדש שמגיע, אני בודק אותו וחופר עליו ומסתכל עליו ומנסה להבין אותו, והתחרות הזאת לא נגמרת. ורותם, אני חייב להגיד לך, ספציפית על קלוד, תשמע, אני מאוהב. אני באמת, באמת, באמת מאוהב מהיום שאני קניתי, שהייתי מוכן לשים את $100 ולהרדת מה-20, כי ה-20 הוציא אותך. ה-20 כאילו לא נותן לך באמת, זה לא כמו עם כלים אחרים, שאתה אומר, אני קונה ב-$20 את המנוי, ואני יכול להתמודד עם זה. לא, אתה לא. כאילו אם זה קלוד, אתה לא. אם אתה באמת בא לעבוד, הוא לא ייתן לך את מה שאתה רוצה ב-20 דולר. אתה רוצה לעבוד על האופוס.
אבל אתה קולט שהוא איתך רק בגלל הכסף, נכון?
הוא איתי בגלל... אבל אתה מלבא יגיד לך, לא אכפת לי. לא אכפת לי, אחי, לא אכפת לי. אני יודע מה? אני השוגר דדי שלו. אני...
מה אני אגיד? אני שלם $200.
אתה בדיוק. אני השוגר. תשמע, אנחנו מוציאים היום אצלנו בחברה כבר מה? $500-$600 לקלוד, אחי, בחודש. רק לקלוד, כאילו, מתוך כל הזה, ומה, וואלה, אני יכול להיות השוגר דדי שלו.
תודה מה? תקשיב. אני רוצה לספר לך סיפור דווקא על קלוד. אני יושב השבוע עם אשתי, לאשתי יש עסק של ניהול, טיפול באנשים עם סכרת ולייפסטייל ודברים כאלה, ויש לה אנשי מחירות ודברים, ואתה יודע, עכשיו עם המלחמה, אתם מתחילים, כאילו, יש... זה אירוע גדול, הסיפור הזה. אנחנו עדיין ישראלים, גם תרצה או לא תרצה. ועכשיו רוצים לגייס אנשים חדשים, רוצה לעשות שינויים בעסק, ויש כל מיני החלטות שצריך לקבל, וההחלטות האלה יכולות להיות במושגים של, האם צריך לשלם לאיש מחירות ככה או אחרת? האם צריך לגבות ככה או ככה על מוצר כלשהו או אחרת? כמה להוציא על פרסום? אוקיי, צריך להוציא גם על פרסום. יש פה המון המון שאלות.
אוקיי.
ואני מסתכל על אשתי ואני אומר לה, את מבינה שיש לנו את אחד הכלים הכי מטורפים בעולם של סימולציה. סימולציות חלל. ומסתכלת עליי אלם, אתה מכיר את העיניים האלה של העגל, מסתכלת אומרת על מה אתה מדבר. כאילו, תקשיבי, ג'ימי מאוד מאוד טוב בכל מה שקשור לניהול עסק, עזרה שלך, כי יש לה כל מיני ג'מים של ניהול חברה, נברים כאלה, פה, שם וזה. תראה, תתייחסי לקלוד בתור מי שקשור לכספים שלך. כל העניין של הכספים ההבי, תני לו, הוא יודע לעשות דברים מדהימים. ואז היא לקחה את כל מה שהיא הרוויחה בחצי שנה האחרונה. היא לקחה mm-hmm. את כל ההוצאות שלה, לקחה את כל הדברים, את כל המעיתונים האלה, היא נתנה לקלוד, ואמרה לו, תקשיב, זה כל מה שעשיתי בשנה, בחצי שנה האחרונה. אני רוצה שתיקח את הדבר הזה, ותעשה לי סימולציה אם הייתי משלמת לאנשי מחירות, ככה וככה אחוזים, ככה וככה אחוזים, ככה וככה אחוזים, וככה וככה אחוזים. איפה זה שם אותי? אם עדיין יכולה להרוויח, איפה הנקודת רווח הכי טובה שלי? והוא בעצם לקח את כל הפעילות של החברה בחצי שנה האחרונה, ועשה לה סימולציה, האם היא יכולה לשלם יותר לאנשי מחירות? האם היא הייתה, עכשיו מביאה עוד מישהו שעוזר, איפה זה היה נכנס? עוד פעם, במה שהיא הרוויחה עכשיו, אתה יודע, כאילו ממש, בעסק שחי, ופתאום אתה מקבל את זה, אתה יודע, בסופו של דבר, הוא בנה לאקסל נורא נורא יפה עם הרבה טבלאות, ובסוף טבלה אחת, כאילו טאב אחד, שבעצם מסכם לה את הכל בצורה נורא נורא פשוטה. כמה אחוזים פה, טק, 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 והמצב הקיים. ואז אתה בתור בעל עסק שרוצה לקחת החלטה, האם אני עכשיו לוקח עוד איש מחירות? האם עכשיו אני משנה את התמהיל של אנשי מחירות? האם עכשיו אני מוציא יותר על פרסום? כל מה שאתה רוצה. יש לך מכונת זמן מטורפת שיכולה לקחת את כל העסק שלך ולהעביר דרך משקפות שונות את כל השנה שעברה, את כל החצי שנה האחרונה, את כל השלושה חודשים, את כל החודש האחרון. ואתה יכול ללמוד מזה איך להיות יותר טוב לחודשיים, לחצי שנה, לשנה הבאה קדימה. ואני חושב שזה אחד הכלים הכי מדהימים שהדברים האלה נותנים לנו, ואף אחד לא באמת מסתכל ברמה הבסיסית הזאת של לנצל אותם. אגב, זה גם יכול לדברים שהם לא קשורים לכסף, כן? כל דבר שבאמת קורה לך ויש לו נתונים אמיתיים מהחצי שנה האחרונה, שנה האחרונה, חודש אחרון, יום אחרון, זה לא משנה. ולהעביר סימולציות שונות, זה מתנה שאפשר לקבל מהדבר הזה.
אז אתה הרמת לי באמת להנחתה, כי אני באמת רציתי לדבר איתך על יוז קייסים שונים שיש לקלוד וקלוד קוד וקלוד קוורק וקלוד בראוזר, שאנשים לא משתמשים בהם, שאנשים לא עובדים איתם, אנשים לא עושים איתם שום דבר, וחבל, כי אני באמת, רק בשבוע האחרון, כמות הדברים שבניתי, אז הם טובים יותר, טובים פחות, אנחנו לא מדברים פה על 100% מושלם, אנחנו מדברים פה על להצליח להתקדם, בסדר? דברים שבעבר לא הייתי מסוגל לעשות, ועכשיו זה פשוט אפשרי. אז בוא נתחיל באמת עם הקונספט הזה של קוד, אבל לעם. מה זה קוד לעם? בסדר? אני ככה, יש קוד למפתחים ויש קוד לעם.
אוקיי.
קוד לעם אומר, אני עובד עם המחשב, אני צריך שתעשה לי משהו, ולא אכפת לי איך תעשה את זה. בסדר? אוקיי. וזה עולם של קלוד קוד, אז אני אתן פה, אנחנו נעבור על כל מיני דוגמאות שקרו רק מהשבוע האחרון, לפחות מהעולם שלי, בסדר? ואתה תיתן את הטייק שלך גם על הזה. אז דיברנו קודם על המצגות והעניינים, זו דוגמה אחת, אתה יכול לסמן אותה. אני גם מדבר על אתרי אינטרנט, כי אני בשבוע האחרון הייתי, החלטתי שאני מקים אתר אינטרנט לסטארט-אפ הקטן שלנו. כן, שבגרוב אנחנו גם נכריז עליו פה בפודקאסט, נעשה לו השקה ו...
באמת? עם פרחים וששנים ובלונים? כן, בלונים, כן, כן. בלונים, נעשה. בלונים.
אבל אני הייתי הלכתי לעשות, בעצם לבנות לו זה, ובמשך יום שלם של אזעקות, של ילדים, של משפחה, של כלבים, של whatever, כי כן, זה היה ביום שישי, אני פשוט... כל רבע שעה, כל חמש דקות, הלכתי שנייה למחשב ואמרתי לו, תראה לי מה עשית. טוב, תהפוך את זה לצבע כזה ואת זה תעשה בצבע כזה, אני מרגיש שזה לא עובד לי כמו שצריך. והוא פשוט עבד. אז מה זה פשוט עבד? אז בואו נתחיל מההתחלה. קודם כל רותם נתן לי כמה לינקים ומפתחות כדי שזה יישב על זה שהוא שרת, אבל זה לא חובה. בסדר? אני לא באמת ידעתי מה רותם שלח לי, והוא כתב לי, אחי, שלח את זה לקלוד, יהיה בסדר. אז ניגשתי לקלוד ואמרתי לו, שומע, ה-CTO שלי שלח לי את זה, כך, צריך לבנות אתר אינטרנט. אז הוא אמר לי, אין שום בעיה, מה תרצה לעשות? אמרתי לו, לא יודע, תציע לי איזשהו רעיון, תבנה משהו, ועל זה, אם זה לא טוב, אני אגיד לך. והוא פשוט בנה איזה משהו, ולאט לאט התחלתי לעשות איתו איתרציה, כאילו אני מדבר בוואטסאפ עם מעצב ומעצב אתרים, ואני מאוד מרוצה מהמקום שאליו הגענו, זה עדיין לא מושלם, אבל מבחינת המבנה זה פשוט עבד, אבל אני מתייחס לנוחות והקלות. אז כל מה שקשור לבניית אתרים, לסידור של UI, לסידור של קבצים, הוא כותב לי, רציתי כל מיני הנפשות באתר, פשוט אמרתי לו, תקשיב, אני מדמיין הנפשה של ככה וככה וככה, אז הוא אומר לי, תשמע, אם נוכל לכתוב את זה, קוד של SVG, SVG יעבוד מצוין, אם נריץ אותו על ה-HTML ונעשה טה-טה-טה-טה. אז אמרתי לו, אוקיי, זה לא באמת אכפת לי, פשוט תעשה את זה, אכפת לי איך אתה קורא לזה. ואז הוא כזה, טוב, אין שום בעיה, תן לי לעבוד על זה, והוא פשוט עובד ועובד ועובד ועובד, ופוף, זה עובד וזה מצליח. אז כל העניין של software development הוא ממש מזמן רחוק, כבר ממש לא למפתחים. אבל בוא נלך למקומות אחרים, customer service, בסדר? אני מוכר את האוטו שלי. יש לי אחד מהזה, יש לנו פה היום שלושה רכבים, צריך למכור אחד או שניים מהם, כי אנחנו גם הולכים לקנות חדש, לא חשוב, סיפור לא מעניין. ואני נכנס עכשיו למה אני אגיד לך, כל אחד שרוצה היום לקנות אוטו, הופך להיות מחר, מסע ומתן, אתה שם מחיר, יש מחיר שוק, ולא, הם רוצים להוריד אותך, אתה רוצה לעלות, אתה רוצה טה-טה-טה-טה. נראה לך שאני מנהל את המסע ומתן? לא, אני נותן לקלוד לנהל את המסע ומתן, הם מתווכחים עם קלוד. הם מעלים לו כל מיני דברים, והוא מחזיר להם פידבקים, והוא מהר מאוד אומר לי, תקשיב, אומר, יש סיבה להתעסק איתו, אין סיבה להתעסק איתו. הוא ימשיך שגע אותך והוא יבוא לקנות, הוא ימשיך שגע אותך והוא לא יבוא לקנות. אני נותן לקלוד לנהל איתם, לנהל איתם מסע ומתן.
תקשיב, מישהו יכול להגיד לי, תעצור, אל תמשיך עם המחרטט הזה, אני מוכן לשלם $200 על זה. זהו.
זה מה שקלוד עשה בשבילי. קלוד עכשיו עושה בשבילי. אומר לי, תקשיב, הבחור הזה, ממה שאני רואה, הולך לזיין לך את המוח, וכאילו אין סיבה להמשיך לבלבל איתו, כאילו זה מיותר לחלוטין. הצורה שבה הוא מתבטא, הדרך שבה הוא מדבר, מה שהוא מנסה, מה שהוא אומר, האנקדוטות עליהם הוא מתיישב, מיותר לך לבזבז פה את הזמן. אוקיי. אני עובר לדוגמה נוספת. עוד כל דוגמאות פה של מהשבוע האחרון, כן? שעשיתי חרשימה של דברים, של use cases. CRM, אז אנחנו את ה-CRM שלנו מחזיקים בנושן, וצריך לנהל את כל ה-CRM, אנחנו מנהלים את ה-CRM שלנו של כל הפייפליין בנושן, ולנושן יש גם את ה-co-work של נושן, את האג'נט הזה שלו, ודרכו בעצם עובדים כדי שזה יהיה מסודר ומנועל כמו שצריך, ולא נכניס דאטה ידנית כדי שזה יתחרבן, אז זה מעט מאוד דאטה ידנית מעבר לקומנט, פר טאב, לא משחק עם זה יותר מדי. ואז אמרתי לו, תשמע רגע, אני עולה לפגישות, הפגישות נמצאות ביומן, השם של הלקוח זה אותו שם שיש ב-CRM, בוא תכתוב רגע איזשהו סקריפט, אני לא יודע איך תעשה את זה, אבל לא אכפת לי גם, תכתוב איזשהו משהו, תתחבר, תגיד לי איזה API אם אתה צריך ואיפה, תתן לי את הלינקים לאיפה שזה נמצא, תתחבר לטיימלס שמקליט את הפגישה, תתמצאת אותה, תכניס את זה ל-CRM שלנו, ותשלח לי בטלגרם בסוף היום, איזה פגישות נכנסו ל-CRM, איזה פגישות לא נכנסו ל-CRM, ודברים ששכחתי שאני צריך להגיב עליהם, תכניס את זה לטסקים. והוא כותב לך סקריפט שרץ ביום ב-8 בערב, וזה אשכרה קורה. בסדר? ורותם, תבדוק את זה. יש לזה עוד אפשרות להריש אנג'ן לדבר הזה של
עשית לי גירודים עכשיו שאני צריך לבדוק עד כמה פתחת את ה-API של Notion, אבל בסדר?
אני אתן לך לבדוק את זה. אוקיי. אז ומחקתי אותו אחרי שחיברנו את זה, מה עשיתי להם, אחרי שהוא סיים את הסקריפט הזה, זה, וזה שמור אצלי, לא לדאוג, רותם, אמרתי לו, תתנהג כמו ה-CTO שלי, ואל תעשה משהו שהוא יחס עליי. אמרתי,
עדיין יש לי גירודים, זה לא עבר.
לא משנה, אבל זה קרה, אז תבדוק את זה אחר כך. אוקיי. אינבוקס מנג'מנט, תעבור על כל המיילים והבלגן שאני מקבל, ותגיד לי מה פספסתי, בצורה קבועה, כל ערב וכל בוקר, ותגיד לי מה חשוב יותר, כן, בתקשורת עם לקוחות, הם מחזירים פידבקים, שלחתי אימיילים, הם לא הגיבו, פולו-אפ.
עומר, רגע שנייה, לפני שאתה ממשיך, אני רוצה רגע להגיד משהו. אני בתור מישהו שמשתמש בקלוד קוד, כבר נראה לי כבר 10 חודשים כבר עוד מעט, אני רוצה להגיד כזה דבר, כשאני עובד עם נושן, או כשאני עובד עם גוגל, או כשאני עובד עם מנדי, או כשאני עובד עם, you name it, איזה מערכת שאתם עושים, CRM, דברים, לא משנה איזה מערכת, אני בעצם פותח תיקייה מיוחדת אצלי במחשב, שאני מפעיל שם את קלוד קוד, שהתיקייה הזאת, אני אומר לקלוד קוד, תקשיב, אתה עכשיו מומחה למנדי, סבבה? התיקייה הזאת הולכת להיות כלים לשימוש בהתממשקות למנדי. עכשיו, עומר, בוא נלמד אותך טריק מגניב.
כולי הזה.
עכשיו, הוא הולך, הוא אומר, אוקיי, מנדי, סבבה, תן לי אולי דוקומנטציה, טה-טה-טה-טה, הוא מתחיל להכין, הוא אומר לו, תקשיב, keep it simple, stupid. הכל פייתון, הכל זה, אל תלך לי משהו מסובך. פייתון, פשוט. הוא מכין את כל הסביבה שלו, ואז מגיע החלק המעניין, אנחנו צריכים בעצם ללכת למנדי, לנושן ואחרים, להוציא את ה-API key. ה-API key הזה הוא בעצם מפתח, שהוא מפתח התחברות דרך החיבור הזה התוכנתי, ואז אתה צריך לתת לו אותו. במקום לתת לו אותו, יש שתי דרכים אחרות שאפשר לעשות. אם אתם משתמשים באפל, אפשר להשתמש באפל קיסטור, ובעצם לשמור שם, ואז כל פעם שהוא רוצה לפנות, הוא צריך לבקש ממכם רשות, ואתם מאשרים לו עם סיסמה. או לחלופין, אם יש לכם מערכות כמו One Password, או כל האחרות, או Bitwarden, אתם יכולים לשמור שם את הקי, וכל פעם שהוא פותח, יהיה לכם, כאילו, יש דרישה לסיסמה, ותוכלו לעשות את ככה. זאת אומרת, זה מאובטח. היתרון פה, זה שאשתי עובדת הרבה עם Monday, ועובדת הרבה עם Zoho, והרבה עם כל מיני מערכות אחרות. ומה שעשיתי, יצרתי לה תיקיות כאלה, כל מיני כלים, ונתתי לה, ועכשיו שהיא מריצה את ה-Cloud Cowork, היא בעצם פותחת על אותה תיקייה ואומרת לו, בוא נתחבר עכשיו ל-Monday, ומתחילה לשאול אותו שאלות. תקשיב, יש לנו בורד שלם של משימות. מה המצרים של המשימות? מי אחראי למשימות? בוצע, לא בוצע, כל הדברים האלה. אני רוצה שתיכנס לשם, תיקח את כל זה ותבנה לי דוח מסודר, מי עכשיו צריך לעשות, מה צריך לעשות, כל הדברים שצריך לעשות. 3 דקות אחרי זה, היא מקבלת דוח HTML מגניב, של מה המצב, מי כאן, מי עושה לקינג במשימות שלו, מי סוגר ממש מהר, כל מה שצריך לדעת. אותו דבר גם זו, מי הלקוח הכי משלם שלי, מי, אם אני רוצה לקוחות שרכשו בשנה שעברה ולא רכשו השנה, הוא יודע להוציא הכל, הוא רק צריך את הדרך. והדרך היא נורא נורא פשוטה, לכל החברות האלה באמת יש את ה-API, פשוט תשתמשו בו, ותבינו שהממשק הזה שקוראים לו דפדפן, הוא ממשק שנועד לנו, לאנשים שבעצם עובדים עם המערכות האלה. אבל יש ממשק הרבה יותר מהיר, נוח ויעיל, וקוראים לו ממשק API. וקלוד, קו-וורק, אפילו אנטי-גרוויטי, לא משנה מי תרצו פה, יודעים להשתמש בדבר הזה, זה הבסיס שלהם. עופו על עצמכם, זה הדבר הכי מדהים שאתם יכולים לתת, ותקשיב, עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד דבר כזה. אני רוצה שתתחבר לנושן, תוריד משם את כל הפגישות שאמורות להיות מחר, תיקח את כולם, תכניס את זה ליומן שלי בדיוק בזמנים הנכונים, או תיקח את הפגישות מהשבוע הבא, מהיומן שלי, ותעדכן את הנושן. ופתאום שני מערכות שונות יכולות להיות מחוברות, כשיש לך שכל כמו ה-LLM שקוראים לו הבינה המלאכותית על המחשב, שהיא אג'נטית. שזה דבר מדהים, אפשר להשתמש בזה, קטע מאוד מאוד חזק.
זה כן, ממש... אומר... להמשיך?
עוד אחד אחרון?
לתת לך... יש לי מלא, רותם, מלא יש לי.
יאללה, אנחנו כבר לקראת סוף הפרק, אז פה תן לנו עוד איזה אחד.
טוב, בסדר. אז תן לי רגע לבחור, כי אני רשמתי. אוקיי, אני אתן לך משהו שכולם יכולים לממש מאוד מאוד מהר. אז לקלוד יש... אלה הטובים. אז אוקיי, לקלוד יש, איך קוראים לזה, תוסף לבראוזר. אוקיי, אתה יכול להוריד אותו לכרום ולעשות את זה. עכשיו, אני הבא, עכשיו, אתה זוכר שדיברנו על דיסקו? אתה זוכר שדיברנו על דיסקו של גוגל?
בטח, שאהבת ממנו, בטח. נכנסנו וראינו כל אחד מתי הוא נכנס, פתח פעם ראשונה את החשבון שלו.
דיסקו, נכון, דיסקו של גוגל, לא, דיסקו של גוגל, אני מדבר איתך שהוא אמור,
של גוגל, סליחה, נכון, של גוגל, של ג'נטאב. כן, 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 סליחה, אתה צודק.
למי שלא מכיר, דיסקו של גוגל זה בעצם איזושהי הבטחה לבראוזר חדש, אג'נטי, כזה שאתה תוכל לבוא ולקחת את כל הטאבים שפתוחים לך, ולהפוך אותם לאפליקציה כדי שאתה תוכל לעשות איתם משהו. אוקיי? אז אתה כזה רוצה לטייל טיול, תתכנן טיול לחול, אז אתה פותח גם את המלון וגם את האטרקציות וגם את הטיסות וגם את הפה וגם את שם, כל דבר יש אתר משל עצמו. ואז אתה בא ואומר, רגע, אני רוצה בעצם לעשות אפליקציה רת, כאילו, למה אני צריך, בוא תחבר לי את הכל ביחד, תעשה לי את זה מהאפליקציה.
Okay.
לקלוד יש גישה לבראוזר. אם אתה פותח כבר את כל הטאבים שלך, אתה יכול ללכת חזרה לקלוד ולהגיד לו, תשמע חביבי, הנה כל הטאבים. Okay. תבנה לי את האפליקציה. תחבר לי עכשיו משהו ויזואלי שאני יכול לראות, שאני יכול לדבר, תתממשק להכל, תבדוק את הכל, אני אגיד לך מה לעשות, ואז תלך לשם, תעשה, או לחילופין, תגיד לי. אבל בעצם אתה יכול היום לבוא לקלוד, ולהגיד לו, תקשיב, תיכנס לזה, תעשה מולטי-טאב סינתסיס כזה, סבבה? תחבר דטאות ממלא סייטים שונים, תאסוף את הכל ביחד, ותביא לי את זה לאוס כמו שאני רוצה. זה okay. משהו שהגניב אותי לגמרי, כי אני פתוח על מלא טאבים במקביל, ולבוא לקלוד ולהגיד לו, תקשיב, אני הולך רגע להכין קפה, רוץ פה על כל הטאבים ביחד, תכתוב איזשהו HTML, ותראה לי איזשהו אתר שמאחד את כל מה שרלוונטי פשוט בפעם אחת, כזה שאני יכול לעשות עליו X ולסגור אותו עוד רגע, אבל הוא מביא לי את הבטם ליין שאני צריך בסינתזה של כל הנתונים יחד, של כל הדפים יחד. זה הדליק אותי רצח, וכמות האימפלומנטציות שעוד לא מימשנו פה היא מטורפת. אז זה ככה משהו שכל אחד יכול להשתמש בו, אם אתם מרגישים שיש לכם המון דטאות פתוחות, המון טאבים פתוחים, אתם יכולים ללכת לקלוד ולהגיד לו, תקשיב, תעבור על הכל, תחזיר לי בבקשה את מה שחשוב, תביא לי בבקשה את ככה, תעשה סינתזה בין הכל, תראי לי איפה יש בעיות, איפה אין, איפה פה, איפה שר. הייתי מספיק ברור?
כן.
יופי. כן. יופי. אז browser workflows, בסדר? browser workflows לדעתי זה הולך להיות קטע בפני עצמו, ואני ממליץ לכל אחד לבדוק את זה.
כל הפרק מדברים על זה שבראוזר כבר לא רלוונטי, ואתה מדבר איתי על browser workflows, די.
לא, הבראוזר כמו שהוא לא רלוונטי, אבל זה לא שהבראוזר לשם עצמו לא יהיה רלוונטי, אתה מבין?
הבנתי.
אתה בסוף הוא, זה איזה מגדל פיקוח כזה שאתה יושב עליו, ואתה צריך לתת לאג'נטים שלך לעבוד מדי פעם, להסתכל מה הם עושים. טיפה, אוקיי. טיפה להסתכל מה הם עושים, לא יותר מדי. טוב, רותם, הגענו לסוף הפרק, ככה, בלי לשים לב, ואנחנו מקווים להיפגש פה בשבוע הבא, אם לא יראו אלינו טילים. ונוכל לישון בלילה.
אנחנו גם מתנצלים שלא היה פרק שבוע שעבר. זה...
נכון, אנחנו באמת מתנצלים. ברח,
כן.
אנחנו באמת באמת מתנצלים. רותם, יאללה, עד הפעם הבאה, יש לנו מלא עבודה לעשות.
לגמרי. שימו לנו לייק, אנחנו נתראה בשבוע הבא, תהיו טובים גם לאחרים. יאללה,
יאללה ביי.
עומר הררי, ביי.
תודה רותם, ביי. 17 and thought I knew it all.
Till life came knocking, made me fall. Scrape my knees on concrete dreams. Nothing's ever what it seems. Remember crying in my car, wondering how I'd come this far. When everything was falling down, but look at me, I'm still around. These are my beautiful scars. You slipped away. Friends moved on and dreams delayed, but I kept pushing through the haze. 30 came with different eyes, saw the beauty in goodbyes. All those times I thought I'd break were just chances I could take. These are my beautiful scars.